אנחנו מחובת תלמידים עמוד כ"ג. גם את המנורה הדליקו בדבר זר. הרבי מפיאסצ'נה דיבר על העיקרון שאנחנו מנסים לעורר את התלמיד על ידי דברים פשוטים, על ידי דברים גשמיים, ומתוך זה לעורר אותו להתלהבות רוחנית. הרבי נתן את הדוגמה של החסיד הטוב שמתלהב מהוודקה, אבל זה מעורר אצלו את הנשמה. זאת אומרת, הוא יודע שזה כלי. אז באותה מידה, המנורה הדליקו גם בדבר זר, אבל לא עזב הכהן את המנורה עד שתשלב את עולה גם מאליה. והקטן יכול להישאר בתאורות והתרגשות גופנית. הילד יכול לדבק רק בצד החיצוני שבדבר, אבל גם בא מן זהורה וקו הערה, דקה מן הדקה מן הנפש, מרחוק עליה אזרח. צריך לדעת שגם בזה תמון דבר טוב. נתנו את הדוגמה, הילד שבא לבית כנסת כדי לאסוף את הסוכריות שזורקים אליו בר מצווה. בסדר, זה מה שהוא חווה. הוא חווה את האוכל בחתונה. בסדר, עדיין. זה, גם בזה יש אור. וגם זאת טובה היא, כי גם בה מתקשר גופו ונפשו הקטנים. אז זה הולך יד ביד. זאת אומרת, מתוק לנפש, מרפא לעצם. זה הולך יחד. והנער שמתרגש בליל פסח מן ניקיון החדר, מן רובי הנרות ומן השולחן המסודר יפה, גם כן טוב הוא, כי גופו מתרגש מזה ונפשו פנימה מבצבצת ומתרגשת באמירת האגדה, לאומרה מעט בהתלהבות לשם, אף שאינו יודע מה זה ועל מה זה וזה. הוא לא יודע ממה הוא מתלהב. זה תמיד תופס אותי לראות ילדים עוצמים עיניים ומתנאים קשה ומתפלים בשיא הכוונה והם לא יודעים מה הם אומרים. אבל הם יודעים שהם רוצים להיות יהודים טובים, אז הם מנסים לכוון, כשהם לא יודעים מה זה לכוון. עכשיו, אני חושב שבדברים האלה יש לנו גם תפקיד מאוד גדול כהורים. זאת אומרת, ליצור את החוויות האלה, לקחת את הילדים להפות מצות, לדבר עם הילדים על היופי של הדלקת נרות. הורה שמתלונן על כך שהאצבעות שלו מתלכלכות כשהוא מחליף את הפתילות, והוא מבקש ממישהו אחר לטפל בחנוכיה שלו, מלמד את הילד שזה לא נעים להתעסק במצוות. הורה שעכשיו כשיש שלג מקרין לילדים כמה הכרת הטוב צריך להיות לנו, שיש לנו בית חם, יש לנו קורת גג, הגשם לא נופל עלינו. אז הוא עוזר לילד להעריך את הדברים האמיתיים. מצוין, תודה רבה. בסדר. לא, לא, לא. תודה רבה. אז מה שלמדנו בפסקה הראשונה זה שהילד מתלהב מהדברים הפיזיים החיצוניים וזה דבר חיובי. זאת אומרת, ההתלהבות הזו צריך לדעת שיש בה גם כן אור קדושה. תודה רבה. והאור קדושה הזה בסוף משפיע. אז ומה שהוספנו זה שהרבה פעמים אנחנו כהורים יכולים ליצור את החוויה הזו. הרבה פעמים בן אדם, יש שני סוגי בתים שיש לך שבת וראש חודש. יש אנשים שאומרים לילדים בליל שבת, תערכו, מחר הולך להיות תפילה ארוכה, כדאי שנגיע קצת באיחור, תביאו איזה ספר ותתפללו טוב שיהיה חזן מהיר. יש אנשים שאומרים לילד, מחר הולך להיות תפילה מיוחדת, יש שירה מיוחדת. זו חוויה שלא קורית הרבה, שיש לנו גם שבת וגם ראש חודש וגם הלל, בזמן שאנשים רגועים ויכולים לשיר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נותנים לילד את הפרספקטיבה על החוויה שהוא הולך לחוות. ואנחנו לא שמים לב שאנחנו בעצם נותנים לו את הפרספקטיבה של עצמנו.
חושב בשיחה בינינו לבין עצמנו, אנחנו אומרים את זה, אוי, תפילה ארוכה מחר תהיה.
כן. על פי דרכו, כשאנחנו מדברים על חנוך לנער, על פי דרכו, על פי דרכו שאנו רוצים בקונטרס זה להרגיל את בני הנוער בדרכי החסידות נחוצה אליהם ואי אפשר להם אחרת. מאחר שקדמו להתבגר והרגשותיהם התקדמו לפעול, ואף אם לא התקשרו בעצם נשמתם ולא התלהבו התלהבויות נפשיות אמיתיות רק גופניות, עמוד כ"ג, גם אם ההתלהבות היא חיצונית, גם כן טובו, אנחנו פה. כיוון שמהקדושה מתרגש, זאת אומרת, הוא עדיין מתלהב מדבר טוב, התרגשות גופנית מהקדושה, ובה מתקשר. אנחנו הולכים לכותל, עוברים את המנורת הזהב. אז זה מאוד מעניין להקשיב לאנשים ליד המנורה. יש כאלה שמיד רוצים להראות לילד כמה הם חכמים. אתה יודע שיש מחלוקת מן הרמב״ם שהראשונים מה צורת המנורה, ואתה יודע שהציור בתוך הרמב״ם הוא ההפך ממה שהרמב״ם מתאר, ולא ברור איך הציור הזה נכנס לרמב״ם, כי גם ברמב״ם עם הוותיקים של הרב קפח, יש את הציור שהוא ההפך ממה שהרמב״ם מתאר. ועסוקים מאוד בעצם לפרק את הזהב, ואתה יודע שזה לא זהב אמיתי, כי בשום פנים ואופן לא היה אפשרי לשים פה כמות זהב כזו, ומיד מראים את חוכמתם כביכול, אבל בעצם מטילים דופי בדבר. ואילו יש הורים אחרים שאומרים, תשמע, מה היה לנו פה, ומה יש לנו פה, וזה התחלה, ומעוררים די התלהבות, אז הילד מתלהב מהזהב, הוא לא יודע מה זה מקדש ומה זה קדושה, אבל אתה מעורר התלהבות חיובית. אני זוכה להגיע לעיר העתיקה כמעט כל יום השנה, ואחד מהדברים היפים ביותר זה הנסיעה לעיר העתיקה. כי אני נוסע כל יום, אבל רוב הנוסעים באוטובוס באים באופן מיוחד. ואתה רואה התלהבות של אנשים לקראת זה שהם באים לכותל. אתה רואה אמהות לבושות שבת עם הבן או בת, כל אחד לאירוע מיוחד, ליום הולדת או דבר אחר. אתה רואה פשוט אוטובוס עם התלהבות של קדושה. זאת אומרת, כל יום אני מחדש רואה את זה. זה חינוך לקדושה. הילד לא מבין בדיוק מה הולך. בסדר. אנחנו עשינו מנהג שכל רגל אנחנו הולכים לכותל וכל חופשה. ומה שיצא מזה זה שכשהילדים כבר בגיל שהם רוכבים על בימבה, הם עדיין לא יודעים להסביר מה זה כותל, כששואלים אותם לאן אנחנו הולכים, הרבה פעמים הם עונים לכותל. זאת אומרת, זה, שם אני נוסע. אז הוא אומר, נכון, הוא לא מבין ממה הוא מתלהב, אבל הוא עדיין מתלהב ממשהו חיובי. וכשיגדל יקל לו להיות חסיד אמיתי, ואם הנער המתחיל גמרא ותוספות מבין אותם כמו שמבין הגדול, ומכל מקום גם זה טוב הוא, וגם בלימודו והבנתו זו מתקשר הוא בתורה. ופה אנחנו בעצם נוגעים בנקודה שהיא יסודית לכל החינוך. אחד הקשיים הגדולים שלנו לחנך, זה כי אנחנו כבר לא ילד. וזה מאוד מתסכל אותנו כשאנחנו מדברים עם ילד ואצלו הדברים שטחיים והוא מאוד עסוק בכל מיני דברים שלא כל כך רציניים. אז יש דברים שאנחנו מבינים כהורה, אנחנו זוכרים את החוויה של עצמנו. ילד מתלהב שיהיה לו חופש מחר בגלל השלג, אנחנו מבינים את זה. אבל יש דברים שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, זה שילד רק רוצה לסיים את הדף ולא אכפת לו כמה הוא הבין או לא הבין, אבל אני סיימתי דף. וילד רוצה לפעמים שליל הסדר יארך עד 2 לפנות בוקר, 3, 4 לפנות בוקר, שהוא יכול לומר לחברים, הסדר שלנו רק יסתיים ב-3, 4 לפנות בוקר. אז יש כל מיני חוויות שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, רגע, זה לא אמיתי. אבל זה בסדר, זה חלק מלהיות ילד. זאת אומרת, זה נכון שזה לא אמיתי. וזה שזה לא מדבר אלינו, אז מה? אין בזה רע. הרבה פעמים אנחנו, קל לנו לראות את הפגם ואת החוסר לשם שמיים בילד, ואנחנו לא שמים לב שזה בסדר גמור איפשהו, ולא ברור שאנחנו במקום אחר, רק שאנחנו יודעים לעשות זה בצורה יותר מתוחכמת. אז בסדר, תשומת לב מגמרת תוספות. הבעיה היא כשההורה הוא ילד. זאת אומרת, יש הורים שמתלהבים לומר, הבן שלי כבר לומד תוספות, ואז הם דוחפים אותו ללמוד תוספות מדי מוקדם, זה לא טוב לו. זה בעיה, אבל זה שהילד מתלהב לומר שהוא לומד תוספות, גם שהוא לא מבין את התוספות, בסדר, בסדר גמור. לא שאנו אומרים לפרוט בזה את כל ענייני החינוך, אנחנו רק הערנו על עיקר סיבת השחטתו כעת, ואשר צריכים לדקדק עמו יותר מאשר בדורות הראשונים, ואת הדרך אשר יתאבו בו המלמדים ואבות הבנים, רשמנו בזה, למען ישמשו לטובה גם עם הערס המראיל, היינו ישות הילד שהתקדם לצאת. אנחנו באים להתמודד עם קושי אחד, שהילד חושב שהוא יודע יותר טוב כבר בגיל צעיר מאוד, ואת שאר פרטי החינוך יחפשו המלמדים ואבות בתורתנו הקדושה, וימצאו את כל הנחוץ להם. כי לא חדשות באנו לחדש חס ושלום, תורתנו נצחית היא, ועד לנצח מורה היא לנו את הדרך אשר נעלה בה אל השם, ואת המעשה אשר נעשה בכל פרט ובכל עניין. למשל, עכשיו הוא יראה לנו איך מהגמרא אפשר ללמוד איך לחנך ילדים. הגמרא אומרת, דרבא מקמי דפתח לו לרבנן, אמר מילת הדבדיחות העובד חי רבנן. רבא מעביר שיעור למבוגרים, והוא מעביר שיעור למתקדמים. הוא לא מעביר שיעור לילדים. ועדיין, כשהוא הולך להתחיל את השיעור, הוא צריך להתחיל עם משהו, עם איזשהו הומור, שכולם יצחקו. לסוף יטיב באימתה ופתח בשמתה. אחרי שכולם צחקו, אז הוא התיישב ברצינות, באימה, והתחיל ללמד. עד כאן לשון הגמרא. את המילדא דבדיחותא אמר מקודם, כדי שיהיו בשמחה. כי אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה, כמו שאמרה שם הגמרא. אז זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שואפים לשכינה. זה שיעור ששואף לשכינה. זה לא שיעור של מה בכך. ובכל זאת, הדרך להגיע לשם, זה מתוך השמחה. אבל התורה כפטיש יפוצץ סלע, שמתחלק לכמה ניצוצות ולכמה טעמים. ולדורנו מרמזת הגמרא עוד איזה דרך לרב המלמד, שכדי לרפא את פצע ההתרחקות שנעשה בין התלמיד למלמד, צריך המלמד להשתדל לקנות את לב התלמיד ולשוב לקרבהו אליו. והשמחה היא אחד מעיקרי אמצעים לקנותו. זאת אומרת, האלף בית זה השמחה. השיעור צריך להיות מקום עם שמחה. התלהבות על הלימוד, שמחה בלימוד. מה האתגר שלנו כשאנחנו לומדים עם ילד? לחבר אותו לשמחה של לימוד, לאהבת הלימוד. אנחנו לא מחפשים לתת לו אינפורמציה. אז מתי הוא ילמד? הוא מבלה את רוב היום שלו בתלמוד תורה, בתיכון. שם הוא אמור ללמוד. אני יכול לתת לו כלים, אבל הכלי הכי גדול שאני יכול לתת לו, זה אהבת הלימוד. השמחה בלימוד. הייתי מוסיף עוד נקודה אחת, שזה לא מובן מאליו. פעם הגיע לנו בחור למכון מאיר, לא מניח תפילין, לא מגיע לתפילות. הוא הגיע כי הוא סקרן, הוא רוצה לבדוק, רוצה לדעת. מגיע 10 ימי תשובה, והוא לא מניח תפילין, הוא בשלו. אבל הוא מודיע לי בשבוע לפני יום כיפור, שהוא הולך לצום יום כיפור. אני שומע, אומר, בסדר, כל הכבוד. וכעבור יום יומיים, הוא מספר לי שיש לו סכרת. אז אני אומר לו, תשמע, אני לא חושב שמותר לך לצום. זאת אומרת, במצב הבריאותי שלך, אתה בדיוק טסת ארצה. המצב של הסוכה שלך עוד לא התייצב. אתה לא יכול להתחיל לשחק ולהסתכן כשאתה במצב לא יציב. לצום, אני מצטער, אתה רוצה, אני אבדוק קצת עם רופאים, אבל אני לא חושב ש... בלי לבדוק עם רופאים, אני יכול לומר לך הלכתית שאתה לא אמור לצום. אם אתה מאוד לחוץ לצום, אני מוכן לבדוק את זה שוב עם רופאים, אבל לפי הידע שלי אין צד שאתה אמור לצום. אז הוא אמר לי, תודה רבה, לא שאלתי אותך. אמרתי לו, תשמע, אני מקבל את זה, ובכל זאת אתה צריך לדעת שההלכה לא רק אומרת לנו מתי כן לצום, אלא גם מתי לא לצום. אבל היות ואני רואה שזה מאוד מאוד חשוב לך, אני אבדוק קצת עם עוד רופאים. אני חוזר אליו כעבור יום, אני אומר לו, תשמע, דיברתי עם ראש מחלקת הסכרת באחד מהבתי חולים פה, והוא אומר, בשום פנים ואופן, אסור לך לצום. לא מצאתי לך חבר מבחינה רפואית, אז הוא מחייך. והוא אומר לי, שמעתי. שאלתי אותו, אתה תצום? הוא אומר לי, כן. אז טוב, אז הוא לא שואל אותי, והוא מודיע לי שהוא לא שואל אותי. בסדר, עובר יום כיפור, ו... אני מספר לכם סיפור אחד, שתדעו שהסיפור הזה כבר קרה לי פעמיים. שתלמידים הגיעו למכון מאיר, היה להם סכרת, לפי הנתונים היה אסור להם לצום, והם שמו פס, לא עניין אותם צמו. ובפעמיים שזה קרה, ברוך שם, הם יצאו מזה בסדר. ומה שאני בא לספר, זה שמוצאי הצום, אני עושה סבב טלפונים, אני מתקשר לחולים. אז אני התקשרתי לה ושאלתי אותו איך הוא מרגיש, ואיך עבר עליו הצום. והוא לא נרגע מזה. זאת אומרת, זה שמישהו מוצאי הצום, אכפת לו להתקשר לראות מה שלמה, ודורש בשלמה, והתקשרתי למחורת, ובדקתי באמת שהוא בסדר, מאז הוא התחיל, כל העולם שלו השתנה. זאת אומרת, כשהוא מדבר על הריחוק שבין התלמיד למלמד, אחד מהמפתחות להתגבר על הריחוק, זה למצוא את הדרך, ולא תמיד אנחנו יודעים את הדרך, אבל למצוא את הדרך לשכנע את התלמיד שאתה רוצה את טובתו. זה נשמע מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, אפילו לילד זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, האהבה שיש להורה והרצון של ההורה לטובת הילד אמור להיות מובן מאליו, לא תמיד זה מובן מאליו. זאת אומרת, וודאי אצל התלמיד זה כך. אז הוא דיבר ששמחת הלימוד זה המפתח, ואני הייתי אומר שלפני המפתח הזה יש מפתח אחר. וזה התחושה של התלמיד שאכפת, שלמישהו אכפת ממנו. אתמול, לא אתמול, אבל בהתחלת השבוע, זכיתי לפגוש חבר שלי שלמדנו יחד במרכז הרב, והוא סיפר לי שהיום הוא מגיד שיעור, והוא מהאנשים העדינים והנחמדים ביותר שאי פעם הכרתי. ממש בחור מתוק מתוק. והוא מלמד כיתה י"ב, כבר לא בחור, כבר אבא, בסדר. הוא מלמד כיתה י"ב, מכין אותם לבגרות. והוא סיפר לי שהוא התחיל באופן טבעי איתם, ואז הוא קלט שהוא חייב להיות מאוד מאוד קשוח איתם, כדי שהם ילמדו משהו. והוא שינה קו, והתחיל להיות קשוח איתם. והוא אמר, אני חייב לדרוש מהם ולהיות קשוח איתם, כי רק כך הם לומדים. ותוך כדי שיחה איתו, נזכרתי על שיחה שהיה, אולי אתם זוכרים, אני לא יודע מי היה פה, בסעודה שלישית של הרעיון, השבת רעיון שהיינו פה. וחלק מהשאלות היו בעניין החינוך. ואז אני אמרתי שאני חושב שתפקיד של רב בית כנסת הוא שונה מתפקיד של מגיד שיעור. אנחנו מאוד רוצים שלילד יהיה דמות בחיים שלו, שמבחינתו זה דמות תורנית, שהדמות הזו רק נותנת לו אהבה ולא ביקורת ולא דרישות. ואני חוזר לנקודה הזו, כי גם כהורים אנחנו צריכים לזכור, מה הרי הוא פיתח פה? שזה מאוד קל לעבור את הגבול ולהפך להיות האויב של הילד. בין אם זה ההורה, בין אם זה המחנך. לי יש תפקיד קל כלפי הילדים שלכם. כי אני לא צריך לדרוש מהם. זאת אומרת, יש שם, כמעט אין גבול למה אני יכול להעלים עין. זאת אומרת, מה? אני, לי יש תפקיד של סבא, כן. זאת אומרת, אם חס וחלילה, היה בא אדם עם טלפון צלולרי שמצלצל באמצע בית כנסת, אז הייתי צריך ללכת ולדבר איתו, שוודאי שזה פיקוח נפש, אני בטוח שהוא הביא את זה בשביל פיקוח נפש, אבל הציבור לא מבין את זה, אז זה סיפור לא שלי, אתם מכירים את הסיפור הזה, כן? על היהודי שנסע ברכב בשבת, אתם לא מכירים? עם מי זה היה? רב אריה לוין. נכון, אני לא זוכר איזה אחד. אני לא זוכר, אולי זה היה רב חרלאפ. אולי זה היה רב חרלאפ, כן, זה היה רב חרלאפ, נכון. שאבא אחד בא אליו וסיפר לו שהבן שלו עכשיו הוא או באצל או בלחי, ומשפחה ממאה שערים, והילד נסע בשבת, הגיע למצב שהוא נסע בשבת. אז הרב חרלאפ ביקש מהנער לבוא אליו, זה היה רב חרלאפ, כן. הרב חרלאפ ביקש שהוא יבוא, וכשהוא הגיע זה היה, אני חושב, יום שישי, והרב חלפי בדיוק הגיע מהמקווה, והוא אמר לו, וואו, איך אני מעריך את זה שאתה לקחת מזמנך ובאת, אתה יודע שאני אדם זקן, קשה לי קצת לנסוע, אבל אתה עוד חיכית לי, הלכתי למקווה, תשמע, אתה צדיק גדול, אני יודע שאתה עוסק בלהציל נפשות, וברור לי שאם אתה נוסע בשבת, זה בשביל פיקוח נפש וזה מותר, אין לי ספק שאתה רק נוסע בשבת בשביל פיקוח נפש, וכל הכבוד לך שאתה עסוק בלהציל את עם ישראל, אלא מה, אנשים בשכונה לא תמיד מבינים את זה, אז אני רוצה לבקש שכשאתה יודע שאתה צריך לנסוע בשבת, תקרא לי, אני רוצה לשבת ברכב לידך, שכולם ידעו שאתה בסדר גמור, שאתה נוסע בשבת בשביל פיקוח נפש. אתם מבינים שהבחור הזה חזר למוטב. אז מהסיפור הזה אני למדתי את הגישה הזו. אני אומר, אבל אני אומר, זה תפקיד אחר. אז לי זה קל מאוד, אני דיברתי איתו וחשבתי איך שהוא, אין לו את הלוקסוס הזה. הוא חייב לדרוש, הוא חייב להיות הרב הרע שדורש מהתלמידים. גם אנחנו כהורים, אין לנו את האופציה הזו להעלים עין ופשוט לתת לכל לזרום. אז אנחנו צריכים שהאתגר הזה, אנחנו צריכים לדעת, האתגר הזה להיות על הצד שלו ולא הצד נגדו. השמחה זה מפתח אחד, אבל למצוא את הנקודות שהילד יבין שאכפת לי ממנו. אני אתן לכם דוגמה. ילד שוכח את הסנדוויץ' בבית. ההורה עוצר את היום ומביא לו את הסנדוויץ' לאכול. אז הורה יכול להגיע וגמרנו. או הורה יכול לדאוג מהבן זוג, בת זוג, שיאמרו לילד, אתה יודע שאבא פספס שעה של עבודה? אתה יודע שאבא עצר את החיים שלו כדי לדאוג שלך יהיה את הסנדוויץ'? אתה יודע שהוא ביטל פגישות, שינה את כל היום כדי שלך יהיה את הסנדוויץ'? הוא אוהב אותך ואתה חשוב לו. הילד יתחיל להבין את זה, אין רע בזה. זה תמיד עדיף שהצד השני יאמר את זה, אבל זה חשוב. אחד מהמפתחות זה לא רק השמחה, זה גם שהילד יקלוט כמה אוהבים אותו וכמה משקיעים בו. לא בצורה מופרזת, אבל זה כן חשוב.